יש מושג בחז"ל, תלמיד שלא עלה תלמודו בידו. במילים יותר פשוטות, מישהו שמתקשה בלימודים ולא מצליח. הרבה פעמים יש ילד שהוא לא מצליח ללמוד. אז אנחנו היום יש לנו פטנט לתת לו רטלין. לפעמים... רטלין. את הכדור, רטלין. אבל לפעמים זה לא זה הבעיה. זאת אומרת, לא ילד שיש לו איזה בעיה של קשב וריכוז, שאני אתן לו כדור וזה יעזור. יש ילד שלא מסוגל ללמוד. או בגלל שאין לו סבלנות, או בגלל שאין לו כישורים, או בגלל שיש לו בעיות אחרות, לא משנה. יש, במבחן התוצאה, קיים מצב שילד לא הולך בלימודים, או ילדה, כן, או דווקא ילד, שהם לא מסוגלים ללמוד.
אבל לפני
30
שנה לא היה דבר כזה.
תמיד היה. תמיד, לרטלין לא היה, אבל ילדים שלא מסוגלים ללמוד.
אבל מה עשו עם רטלין?
מה?
מה עשו במקום רטלין?
היו זורקים את הילדים החוצה מהכיתה, לך הביתה, לך תביא את ההורים, לך תעשה עונש כזה, לך תעשה עונש כזה. היה בלגן. היה בלגן גדול. אבל אני עכשיו רוצה לדבר, לפעמים יש לנו בעיה שאין לה פתרון. זאת אומרת, אנחנו תקועים עם ילד שהוא לא מצליח ללמוד ולא מצליח בלימודים, וכל מה שאנחנו עושים לא עוזר. הילד לא לומד, זהו. בחז"ל רואים שיש מושג כזה שלא עלה תלמודו בידו. זאת אומרת, יש מושג כזה שבאמת מישהו הוא לא מתאים ללימוד. קיים, קיים כזה השקפה בחז"ל, שיכול להיות כזה אדם, יכול להיות כזה ילד. בדורות שעברו, היו לוקחים כזה ילד, אני מדבר על גיל 7-8, לא יותר, היו לוקחים ילד כזה בגיל 7-8, והיו שמים אותו שוליה אצל בעל מלאכה, והוא היה... תלמיד עובד כזה של בעל מלאכה, ונגיד שמים אותו אצל שען, או אצל נגר, או אצל נפח, או אצל מסגר, או סנדלר, כן. והיה לומד את, את המקצוע, והיה עובד במקצוע כל החיים. זאת אומרת, בעצם, בשנים עברו, אני מתכוון משהו כמו באירופה לפני המלחמה, נגיד, נגדיר את זה מדויק יותר. כל מה שהלך בזמנו באירופה לפני המלחמה, ככה הלך. היה ילד שהוא מתקשה בלימודים, היו בתים שעשו את זה לא כי הילד מתקשה בלימודים, אלא כי הבית מתקשה בפרנסה. זאת אומרת, לפעמים גם עשו את זה כי להורים לא היה מבחינה כלכלית אפשרות להחזיק ילד שילמד ולא יכניס משהו כסף הביתה. זה היה עוד נושא. אבל חלק היו באמת מסיבות של פרנסה ששלחו ילדים ללמוד מקצוע, וזה הדבר, במספרים, זה היה מספרים לא קטנים. זאת אומרת, לקחו ילדים, הוציאו אותם אפילו מהחיידר, מגיל 7-8, ושלחו אותם להיות שוליה של בעל מקצוע, והם עבדו אצלו, אני יודע, 5-10 שנים, במשך ה-10 שנים האלה הם למדו את המקצוע, והם היו בעלי מקצוע, כל החיים עבדו במקצוע, היה בסדר. אני זוכר בילדותי, שאני הייתי בחור צעיר, אני זוכר בכפר חסידים יהודי, חשמלאי, קראו לו מנשה נגר, הוא היה חשמלאי, היה לו בחצר צריף כזה גדול, הוא אסף את כל הבחורים הנושרים מישיבות, והם עבדו אצלו בתור חשמלאים, והוא לימד אותם את המקצוע. אפילו לא לקח כסף על זה, אפילו היה משלם להם, היה נותן להם מקום לאכול ולישון אצלו בחצר. והוא לימד אותם את המקצוע, והם לאט לאט, בהתחלה הם רק עם החצבו, אז לא היה כמו היום, אז לא היה קונגו, לא היה כלום, היו חוצבים עם מזמל ופטיש את הקיר של להכניס את חוטי החשמל. הם היו פולים שחורים שרק חוצבים בקיר, ולאט לאט הם התקדמו, ועד שהם למדו, וממש ידעו להיות חשמלאים, ידעו להרכיב לוח, ידעו לעשות הכל, והם יצאו בעלי בתים חרדים, בעלי מקצוע. זאת אומרת, היה דברים כאלה בעבר. היום, באיזשהו מקום, המציאות הזאת הפכה להיות בעייתית. התוכנית הזאת, שאני אקח ילד וילמד אותו מקצוע, כי הוא לא יכול ללמוד, היא הפכה להיות בעייתית. למה היא הפכה להיות בעייתית? בגלל שברגע שאני מוציא ילד לעבודה בגיל צעיר, הוא בסכנה להיחשף לכל הרחוב, לכל מה שהרחוב מייצג וכל מה שיש ברחוב, ואז הוא ילך לעבדון מבחינה רוחנית. זאת אומרת, זה דבר, אם אני למד היום ילד להיות נגר, את מי הוא יפגוש בנגריה? זאת אומרת, ברגע שיעבוד בנגריה, איזה טיפוסים הוא יפגוש, איזה מילים הוא ישמע, איזה דברים הוא ילמד, איזה... זאת אומרת, זה מצב מאוד מאוד מסוכן, מה שפעם לא היה. פעם שלחתי אותו לנגר, שהנגר בעצמו היה יהודי ירא שמיים, יהודי שמדגדג בקלה כבחמורה, נהנה מיגיע כפיו, והנגר הזה לימד אותו להיות נגר, אבל הוא גם השפיע עליו חיובי בנושא של יראת שמיים. זאת אומרת, הוא... ואותו דבר היה הסנדלר, היה יהודי ירא שמיים, רק הוא היה סנדלר, אבל ירא שמיים. וכן על זה הדרך, זאת אומרת, כל הבעלי מקצוע בזמנו היו אנשים ירא שמיים. עכשיו, גם היום אני יכול למצוא נגר ירא שמיים. אני לא יכול למצוא נגר ירא שמיים שכל הפועלים שלו ירא שמיים וכל הקליינטים שלו ירא שמיים. זאת אומרת, הבעיה היום שכשחיו יהודים בעיירה באירופה, אז הבעלי מקצוע היו ירא שמיים, הקליינטים היו ירא שמיים. המעגל החברתי היה אפילו בחוץ לארץ. בית כנסת של חייטים, בית כנסת של קצבים, בית כנסת של נפחים, לכל סוג מקצוע, אפילו הבית כנסת שלו. זאת אומרת, הם מבחינה רוחנית שמרו על שמרו על המסגרת של יראת שמיים, על תפילות, על אפילו שיעור דף היומי כזה. זאת אומרת, היה מסגרת טובה, ובסדר, הוא לא יהיה תלמיד חכם, אבל מעבר ללא יהיה תלמיד חכם, היה כן יוצא יהודי ירא שמיים. יהודי מקצוע ויהודי ירא שמיים. זה מה שהיה כל השנים. בשנים האחרונות אנחנו נקלענו למצוקה שאי אפשר ללמד ילד מקצוע בגיל צעיר, בגלל שאם הוא יצא לרחוב, לא יישאר ממנו זכר. מבחינה רוחנית, הוא יארס לגמרי. יארס לגמרי. וזה, תסתכלו איך נראים, דוגמה, תסתכלו איך נראים כל המלצרים בחתונות. מי זה המלצרים? זה בחורים שלא יכולים ללמוד והולכים לעבוד. זה פחד לראות אותם. זאת אומרת, זה לא שאלה. זה בטוח שהמלצרים האלה, בלי לדבר לשון הרע על אף אחד, אבל בטוח שאף אחד מהם לא יתפעל מנחה ולא מיירי ולא ברכת המזון ולא... מין כזה חבר'ה שאין להם כלום. אין להם כלום. זה לא, את אותו בעל מקצוע, מלצר זה לא כך בעל מקצוע, אבל לא משנה. אבל את אותו בעל מקצוע ירא שמיים שהיה לנו פעם, אין היום, זה נעלם המציאות הזאת. ולכן נוצר קושי מה אני עושה עם ילד שלא יכול ללמוד. בעצם פה השאלה, כי הפתרון האמיתי לילד שלא יכול ללמוד, זה ללמד אותו מקצוע. זה בעצם הפתרון האמיתי. ועדיין, אם יש אפשרות למצוא איזה מסגרת, איזה מקום, היה פעם למשל, אני זוכר בשדה חמד, מישהו פתח ישיבה שחצי יום למדו תורה וחצי יום למדו מקצוע. איזה מקצוע למדו? למדו שחיטה, מילה, למדו לעשות שופרות, למדו לעשות בתים של תפילין, למדו להיות סופרים, זאת אומרת, מקצוע כלי קודש. למדו מקצועות שהם כלי קודש, והמקום הזה הציל המון ילדים. המון ילדים הוא הציל. כי בעצם זה ילדים שלא כך יכולים ללמוד, ונתתי להם מסגרת חרדית, ונתתי להם מקצועות שהם בעצם מחייבים אותם להיות להיות...
מסגרת של לבדה, לא משנה פריך, לא פריך, לבדה של... סתם, בן אדם שבמסגרת של לבדה, זאת אומרת שמסגרת שתמיד בן אדם עסוק במשהו ואין לו מחשבות אחרות, אבל בגלל...
לא, לא, גם הוא עסוק, גם קודם כל יש לו סיפוק, יש לו הרגשה שהוא ממצא את עצמו. אדם הוא צריך להרגיש גם איזה סיפוק בחיים. הוא לא יכול להרגיש אני אפס, אני כלום.
בבית סוהר גם כולם עסוקים, אבל...
לא, בבית סוהר אני מרגיש שאני אדם סוג ב'. בבית סוהר, יכול, נכון שאני עסוק, אבל אני אדם סוג ב'. אני אדם שם אותו בבית סוהר. אבל אתה נגר, ואתה עושה ארונות כל כך יפים, אתה עושה כיסאות כל כך יפים, ויש לך כבוד ויש לך סיפוק מהיצירה שלך. זאת אומרת, אתה לא מרגיש סוג ב'. אתה מרגיש אדם שעושה ומצליח ומייצר והכל, וזה טוב, זה חיובי. זאת אומרת, יש גם עניין של אדם זקוק למיצוי עצמי. אדם זקוק להרגשה שהוא עשה דברים מועילים, שהוא עשה דברים טובים. זה גם צורך של בן אדם. ואת זה אנחנו משיגים שאנחנו נותנים לאדם מקצוע. נותנים לאדם לעבוד במקצוע מסוים, הוא מרגיש תחושה של מיצוי, וזה טוב הטוב. אנשים צריכים את זה, זה לא... וזה היה טוב, זה היה פתרון נהדר שעד היום מי שיכול לעשות את זה, ודאי שזה טוב. ודאי שזה טוב. חלק מהמקצועות נעלמו, חלק מהמקצועות הם כבר לא מסגרת של אחד על אחד. זאת אומרת, אני מדבר על נגר. נגר לא עובד היום לבד, יש לו נגריה עם פועלים. הפועלים בדרך כלל זה או ערבים או חבר'ה, אני לא יודע מה. ואני בסכנה שהוא ישמע כל מיני דברים ויפגוש כל מיני דברים ויכירו לו כל מיני. זאת אומרת, אני בבעיה עם זה. אני בבעיה עם הנושא הזה. ולכן קשה מאוד היום לקחת ילד וללמד אותו מקצוע כשהילד הזה לא יכול ללמוד. אבל קודם כל אנחנו צריכים להכיר בעובדה שבאמת יש ילדים שמסיבות כאלה או אחרות הם לא יכולים ללמוד. זו עובדה. יש ילדים כאלה. יש גם בנים כאלה וגם בנות כאלה. שהם לא יצליחו בשום אופן ללמוד וזה לא ילך. והשאלה היום, כשיש לנו כזה בעיה, מה אנחנו עושים עם הילדים האלה? זאת אומרת, מה אנחנו עושים היום עם ילדים, כשהילדים האלה זה ילדים שבשום אופן לא יכולים ללמוד? אז זה פרדוקס, אבל אני חייב שהם יישארו בתוך הישיבה, למרות שהם לא יכולים ללמוד. אני חייב להחזיק אותם בישיבה. למה אני חייב להחזיק אותם בישיבה? בגלל ש... אני רוצה שהם יישארו שומרי שבת. אני לא רוצה שיהיו תלמידי חכמים. זאת אומרת, אני לא רוצה שהם יהיו תלמידי חכמים. אבל אני רוצה שהם יישארו שומרי שבת. ואני רוצה שהם יישארו מתפללים שלוש פעמים ביום, והם מניחים תפילין, ולובשים ציצית, ויקימו בית חרדי, ויגדלו ילדים בצורה נכונה. אז כדי שאני אשיג את ההישג הזה, אני חייב להחזיק אותה. אין לי היום פתרון אחר. למה לא עושים? כי זה לא כזה כבוד להיות ראש ישיבה של כזה ישיבה. זה צריך להיות אנשים מאוד מאוד אידיאליסטים. אין הרבה כאלה. זאת אומרת, מי שפותח כזה ישיבה זה אדם שהוא אידיאליסט, שהוא... אתה קורא לעצמך ראש ישיבה, בעצם אתה... איזה ישיבה ואיזה ראש ישיבה. אני יכול עם אותו מאמץ, עם אותו מאמץ של לאסוף כסף, אני יכול כבר לעשות ישיבה טובה, מה אני צריך לעשות? מה לעשות כזה ישיבה? כאילו זה לא... זה בעיקר הבעיה, עיקר הבעיה זה פה.
אתה עושה אידיאליסטים בעצם על
הרבה. כן, זה בנוי יותר על אנשים שהם מאוד מאוד אידיאליסטים, שהם מוכנים ללכת להתאמץ ולעבוד קשה, בעצם למטרה שהתוצאה היא חשובה, אבל להגיד שזה כזה כבוד, זה לא כזה כבוד. המציאות הזאת. בכל אופן, אין לנו הרבה, אין לנו, זה גם עולה הרבה כסף להחזיק דבר כזה וזה, זה קשה. אבל מה שאני בא להגיד, דבר ראשון, ילד כזה, וגם ילדה, אני צריך להחזיק אותה בבית יעקב, למרות שאין לה מה לעשות שמה. ואותו דבר, את הילד, אני חייב להחזיק אותו בתוך הישיבה, למרות שאין לו מה לעשות שם בישיבה. עכשיו, לא רק שאין לו מה לעשות בישיבה, צועקים עליו, מה נשים אותו, הוא נכשל במבחנים, הוא לא לומד, אין לו חברותות. אז הוא לא רוצה להיות בישיבה. עכשיו, השאלה לא אם זה טוב בשביל להיות בישיבה, אני פתאום בבעיה חדשה. הילד בא ואומר, אני לא רוצה להיות בישיבה, לא רוצה ללכת, אין לי מה לעשות שם. והוא מרגיש לא טוב בחברה, הוא לא מרגיש לא טוב בצוות. הוא בכל הכיוונים מרגיש לא טוב, לא טוב לו בישיבה. מגיע מבחן, הוא לא עושה מבחן, מאחר לתפילה, צועקים עליו, מה נשים אותו, תביא את האבא, תביא את זה, את זה, כמה הוא יכול. נמאס לו, הוא מגיע מבחנים, הוא לא יודע כלום. חברות נותן לו אף אחד, כאילו, מה הוא יעשה בישיבה? מה הוא יעשה בישיבה? וזה קושי לא פשוט, זה קושי לא פשוט. ואז הילד אומר, אני לא רוצה להיות בישיבה. אז גמרנו, אז הוא לא בישיבה, ואז בלי להרגיש, הוא מתגלגל לרחוב, מאוד מהר. מאוד מהר הוא מתגלגל לרחוב, אנחנו בצרות. השאלה אם זה גזירת שמיים, שהילד ככה ניתקע עם ילד כזה, או יש פתרון לבעיה כזאת.
למה לא המציא איזשהו דבר של אדם שלא רוצה להיות בישיבה, שיהיו חינוך תרבותי, שיקבל מקצוע? מה...
אז לא שמעת אותי בהתחלה, לא שמעת אותי בהתחלה. אני הסברתי בהתחלה שהיום לתת מקצוע זה בעיה. למה זה בעיה? כי היום ברגע שאתה נותן לילד מקצוע, הוא חייב להיות בחברה פסולה. אתה רוצה ללמד לילד להיות נגר. אם הוא נכנס לעבוד בנגריה, את מי הוא פוגש? הוא פוגש את החברה הכי פסולה שיכול להיות. הוא שומע מילים הכי גרועות שאפשר לשמוע, הוא פוגש התנהגות הכי גרועה שאפשר לפגוש. אני לא יכול ללמד אותו להיות נגר, לא כי זה גרוע כל כך להיות נגר, אלא כי אין לי את הצורה, את המסגרת, איך הילד הזה, איפה הוא ילמד, באיזה מסגרת הוא יעבוד, את מי הוא יפגוש. זה בעיה לא פשוטה. בעיה לא פשוטה.
צריך לתקן, צריך לעשות משהו, לעשות איזשהו מסגרת בשביל
החסידים. נכון. נו, רק מה?
חסידים, חסידים עובדים, נכון? הרבה חסידים, עובדים בחמיות.
חסידים עובדים במה שנקרא עבודה לא מקצועית. לעבוד בחנות, לעבוד בשליחויות, לעבוד בזה, זה נקרא עבודה לא מקצועית, זה לפי שכר מינימום, עבודה לא מקצועית. זה לא כל כך, זה לא מקצוע, זה לא פתרון אמיתי. זה פתרון, אבל לא אמיתי. לא אמיתי. ילד שאין לו מקצוע זה בעיה. הוא לא... הפתרון זה כן לתת לילד מקצוע, ואין לנו כמעט אפשרות לעשות את זה היום. ואנחנו תקועים עם הילדים. עכשיו, בישיבה גבוהה המצב יותר טוב. למה בישיבה גבוהה המצב יותר טוב? כי בישיבה גבוהה אפשר לתת לילד תפקידים בישיבה. אפשר לתת לו שהוא ינהל איזה גמח. אפשר לתת לו שהוא יהיה זה שמארגן את האוטובוסים לכל החתונות שיש בישיבה. יש היום, בלי עין הרע, ישיבות עם מאות בחורים, כמעט כל לילה יש איזה חתונה או באירוסין או וורט או זה. אז צריך לארגן הסעה לחתונה של זה ולאירוסין של זה. זה משרה שלמה. היום זה משרה שלמה רק לארגן את כל ההסעות בישיבה. אז לוקחים ילד ונותנים לו שהוא יארגן את הסעות בישיבה, נותנים לו לנהל את התת, נותנים לו לנהל את הגמח, נותנים לו... יש כל... כן, נוהל את האויצר הספורים, לסדר את כל הספרים, לקרוך כל הספרים, לקנות ספרים חדשים, להוציא ספרים ישנים. יש תעסוקה שלמה בתוך ישיבה, יש תעסוקה שלמה שאני יכול לשים על ילד, שבעצם שמרתי אותו מסביב לתורה, זאת אומרת, הוא לא לומד תורה, נכון. הוא לא, אין לו חברותות, והוא לא לומד תורה. אבל הוא נמצא מסביב לתורה. הוא מתעסק עם העניינים של הישיבה, הוא חי את הישיבה, הוא חי את האווירה של הישיבה. גם יש לו סוג של כבוד, סוג של מיצוי בישיבה. זאת אומרת, הוא כן נחשב לדמות חיובית בישיבה, כולם פונים אליו, כולם צריכים אותו, כולם נעזרים בו, כולל רמה של ראש ישיבה ורמים, גם כן פונים אליו ונעזרים בו וצריכים אותו. זאת אומרת, זה דבר שילד לא מרגיש את עצמו סוג ב'. הוא לא מרגיש סוג ב'. נכון, הוא לא למדן, הוא לא תלמיד חכם, אבל הוא בישיבה, הוא נכנס לחדר אוכל, הוא לא מרגיש שאף אחד לא רוצה לשבת אל ליד השולחן. הוא לא מרגיש את הסוג ב' הזה, ובעצם אני פותר לו את הבעיה. אפשר למצוא כל מיני תפקידים במסגרת של ישיבה. יש אפילו תפקיד חצי לימודי הייתי קורא לזה. כותבים את השיעורים של הראש ישיבה. מישהו צריך להקליד את זה במחשב. אז הוא לוקח על עצמו להיות זה שמקליד על המחשב את השיעורים של הראש ישיבה. שזה, זה תפקיד שנותן לו, הוא לא מבין את השיעור אפילו, אבל, אבל הקליד הוא יודע. אז הוא מקליד את השיעור של הראש ישיבה, זה כבר, כבר, כאילו הוא, הוא כבר קרוב לראש ישיבה, הוא כבר אחראי על השיעורים של הראש ישיבה. זה דברים שאפשר לסדר אותם בקלות. וזה מרים בחור למצב שאני, הוא יתחתן בתור בן, בן תורה, והוא יקים בית של תורה, והוא יישאר חרדי כל החיים. זאת אומרת, אני משאיר אותו במסגרת בצורה הנכונה, לכל ימי חייו. הוא יהיה מזכיר של איזה ישיבה, הוא יהיה מזכיר של איזה ארגון, הוא יהיה בארגון הצולה, הוא יהיה בארגון... כל ה... בעצם כל הארגונים וכל הדברים האלה, זה הכוח אדם שלהם, זה זה. אבל הוא כבר בא במצב, הוא כבר בא במצב שהוא מבושל. זאת אומרת, שהוא כבר לא, בגלל שמישהו אמר בדיחה, הוא כבר התקלקל. או בגלל שמישהו זרק איזה מילה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת ילד, זה נקרא לבנות לו את המערכת החיסונית. זאת אומרת, אני צריך לבנות לו איזה חיסון, אז הוא אומר, אברך, כן, שבגיל 25 התחתן, נולדו לו שלושה ילדים, עכשיו הוא בן 25 עם שלושה ילדים. ואשתו, מסיבה כזאת או אחרת, לא יכולה להמשיך לעבוד, או לא מסתדרת עם הילדים, או לא בבריאות, או אני לא יודע מה. והוא צריך לצאת לעבוד. בגיל 25. אז הוא צריך לצאת לעבוד, צריך קודם לעשות אפילו צבא. אם הוא הולך לצבא בגיל 25, אין סכנה שהוא יוריד את הכיפה וירצה להיות כמו כל החילונים שם. אם הוא הולך בגיל 18, הוא בהחלט בסכנה הזאת. זאת אומרת, מה ההבדל? מה ההבדל? כי עד גיל 25 נבנה אצלו איזו מערכת חיסונית מסוימת, שהוא כן יכול להתמודד עם, עם המפגש הזה, כן? לפגוש את הצבא זה מפגש מאוד מאוד בעייתי מבחינת המילים ששומעים, הדברים שרואים, האווירה, כל הדברים האלה הם לא פשוטים. הם לא פשוטים. חוץ מי, יש גם ניסיונות בהלכה, יש ניסיונות קשים בהלכה. ואם אדם כבר מבושל, אז יש לו איזה חוט שדרה, הוא יכול לעמוד עם, עם הניסיונות גם בהלכה. הם לא פעם אומרים לעשות מעשים שאסורים לפי ההלכה, מבקשים לחלל שבת או מבקשים... אני זוכר פעם, זה היה מלחמת שלום הגליל, ישב בחור דתי מה שנקרא במשרד, וזה היה כבר, שנגמרה כבר המלחמה, וזה היה שבת ב-4 אחרי צהריים, הגיע טלפון להודיע לכל הקצינים שאפשר להתחיל להוציא חיילים לחופש. בשבת. עכשיו, כאילו, מה, אז הוא צריך עכשיו לחלל שבת ולטלפן לכל הקצינים ולהודיע להם שבחור בן 18 יהרגו אותו. מה אתה, בגללך לא יצאנו לחופש? אמרו לך להודיע איך לא הודעת וזה, כאילו. זה ניסיון לא פשוט, לא פשוט. מצד שני, זה חילול שבת, דאורייתא על חינם, על מה? עוד ההפך, להגיד להם, תקחו אוטו ותיסעו עכשיו בשבת? כאילו, זה שיקול דעת מאוד פשוט שאסור לחייל הזה לעשות את זה בשבת. אם הוא בגיל 18, הוא לא יעמוד בניסיון הזה. אם בגיל 25, סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא כן יעמוד בניסיון. יש בשלות מסוימת שבחור מגיע, ואז גם אם אני נכניס אותו למקומות לא הכי קשרים, לא הכי טובים, עדיין יש לו בשלות מסוימת שהוא מסוגל להתמודד. הבעיה שלנו זה איך להעביר את השנים הראשונות של החיים, במקום שיבשל אותו בצורה נכונה, שהוא יוכל אחר כך לעמוד בכל הניסיונות. זה בעצם הקושי הכי גדול שזה, במיוחד עם אותו סוג בחורים שלא לומד. כן, זה הקושי הכי גדול. אז בישיבה גבוהה, כמו שאמרתי, יש את הפתרון הזה, לתת לו תפקיד כזה, תפקיד אחר, והדרך התפקידים הוא שומר על המסגרת של הישיבה, על המעמד שלו בישיבה, לא מסתכלים עליו בתור סוג ב', הוא נחשב בחור מן המניין בישיבה, וזה עובד. זה עובד, והוא מתחתן, והוא אחר כך יעבוד משהו גם במסגרת תורנית כזאת או אחרת, לא כמשהו לימודי, אבל משהו ארגוני. אבל הכל בתוך המסגרות התורניות, הכל סביב לתורה, והאדם הזה יכול להיות אדם שמור ומצוין לאורך כל ימי חייו, וילדים, הוא יגדל ילדים טובים, ובית טוב, זאת אומרת, הכל פה בעצם על המסלול. הבעיות היותר קשות זה בישיבה קטנה. בישיבה קטנה, יש פה שם גם כן תפקידים שאפשר להלביש על ילד. דוגמה, צריך לדבר עם הצוות, תנו לו להיות אחראי על אוצר הספרים. זה גם קיים בישיבה קטנה, שיהיה אחראי אוצר הספרים. שהוא ידאג לספרים, והוא יקרוך את הספרים, והוא יתקן, והוא יסדר, והוא זה. וזה יכול להיות גם כן לילד הרגשה של הצלחה, הרגשה של סיפוק. ואז הילד הזה, נכון שהוא לא לומד, נכון שהוא לא מצליח במבחנים, אבל בתפקיד שלו הוא כן מצליח. ובדרך זה יש לו את הכבוד שלו ואת המעמד שלו, ויש לו חשק לבוא לתפילה בבוקר, רוצה לריב איתו כל בוקר על הלקום ולצאת מהמיטה, וכן על זה הדרך. אז אפשר לתת לבחור אחד שיהיה אחראי על אוצר הספרים. אפשר לתת לעוד בחור שיהיה, עושים איזה גמח של מכשירי כתיבה, כל מי שצריך בישיבה מכשירי כתיבה, אז יכול לקבל אצלו מכשירי כתיבה. אפשר, אבל זה לא הרבה. זה לא כמו ישיבה גבוהה, גם לא הרבה עבודה כל כך כמו ישיבה גבוהה, וגם לא הרבה תפקידים כל כך כמו בישיבה גבוהה. אבל בעיקרון, הרעיון הוא לייצר לבחור איזה בסיס של הצלחה. גם בחיידר. גם בחיידר לפעמים צריך ללכת עם אותו כיוון. עם אותו כיוון. למצוא להם איזושהי תעסוקה ציבורית, מה שנקרא. זה מתחיל מחיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה. בכל גיל יש לנו בעיה. חלק מהילדים לא מסוגלים להצליח בלימודים. הופכים להיות סוג ב', מתחילים להפריע כי משעמם להם, הרב זורק אותם, מעניש אותם. הסוף לא רוצה ללכת לחיידר או לא רוצה ללכת לישיבה. ואותו דבר עם בנות, היא פתאום לא רוצה ללכת לבית ספר או לסמינר, כי היא מרגישה שם סוג ב'. וזה בעצם זה הדרך להיות נושרים בסוף. ברגע שהם נפלטים מהמערכת, אז הם הופכים להיות נושרים. אז לפעמים אפילו אפשר לבקש גם מהצוות של המשרד, גם בחיידר וגם בישיבה. אם יש לכם שליחויות, צריכים ללכת לקנות מכשירי כתיבה, ניירות, צריכים לקנות טונר למדפסת, צריכים לקנות, יש כל מיני, צריך ללכת לדואר להביא חבילה, אני לא יודע. תשתמשו עם הילד הזה, תקראו לו, תבקשו ממנו, שהוא ילך לעשות את זה, שהוא ילך לעשות את זה. כל מיני שליחויות של המוסד. לבקש מהמזכיר, או מהמנהל משק, אני לא יודע, מכל האנשים ש... צריך להשתמש בכל מוסד, יש כל מיני תפקידים, יש כל מיני דברים שאנשים צריכים לעשות אותם, ואפשר להשתמש עם אחד התלמידים שהוא יעשה את זה. יוצרים איזה מנגנון, זה צריך להיות יצירתי, זה לא כל כך פשוט, אבל עקרונית צריך להיות יצירתי ואפשר למצוא... אפשר לקחת ילד ולהגיד לו שהוא אחראי להביא כל הרבס את כל היומנים בתחילת השיעור ולאסוף את היומנים אחרי השיעור ולהביא גיר ולהביא את הזה ולהביא כל מה שהם צריכים, כן. אפילו אפשר למנות מישהו שיהיה אחראי על הצלצולים, היום כבר יש שעון, כבר מצלצל, זה כבר נהיה יותר חכם, זה כבר אי אפשר. אבל אפשר למצוא כל מיני דברים קטנים, כל מיני שטויות, כל מיני דברים שהמוסד צריך ויש לו בזה תועלת, ולהטיל על תלמידים שיעשו ככה ויעשו ככה וידאגו לזה וידאגו לזה. מה שאני עושה בשיטה הזאת, אני נותן להם הרגשה של מיצוי, של סיפוק, של הצלחה, נותן להם הרגשה שהם שווים. ברגע שנותן להם הרגשה שהוא שווה, יש לו מוטיבציה להיות טוב. הוא יבוא לתפילות, הוא יתפלל, הוא יברך, הוא ישמור שבת. זאת אומרת, כל מה שאני צריך לשמר אותו בתוך המסגרת עד שהוא יגדל ולתת לו איזושהי מערכת חיסונית, אני עושה דרך הכלים האלה. אם אני כל היום צועק עליו, למה אתה לא לומד? אם אתה רק תרצה, אתה יכול, ואני אביא לו מורה פרטי, ואני אביא לו ככה, ואני אביא לו ככה. כבר עשינו את כל זה וזה נכשל. כבר צעקנו עליו, והבטחנו לו פרסים, והבטחנו לו אנשים, והבאנו לו מורה פרטי. אנחנו כבר אחרי. אז באיזשהו דקה, אדם צריך להבין כל מה שאפשר לעשות עשיתי ולא הלך, פירושו שזה גם לא ילך.
זאת אומרת... איך יודעים את זה?
יודעים את זה בזה שאתה עושה הכל וכלום לא הולך. מה פירוש איך יודעים את זה? אתה מגיע לדקה מסוימת שאתה רואה, כל הרעיונות הנורמליים שיש עם ילד, להבטיח לו פרסים, או להעניש אותו, או ככה, או ככה. לא הולך, הוא לא לומד, זה לא הולך. ויש דבר כזה שילד באמת לא יכול ללמוד. אני אומר, זה מופיע בחז"ל, לא עלה תלמודו בידו. יש בחז"ל כזה הגדרה. זה לא פסיכולוגיה. מה שאני אומר עכשיו זה לא פסיכולוגיה, זה הגדרה שכתובה בחז"ל. יש מושג שלא עלה תלמודו בידו, ולפעמים זה קיים גם בבנים וגם בבנות, ומוכרחים להתמודד עם זה נכון, כי חלק גדול מהנושרים זה בעצם הסוג הזה שניסו ללמוד ולא הצליחו, וכתוצאה מזה הם נפלו ונשרו. אפילו לקחת ילד, להושיב אותו במשרד, שהוא יקליד על המחשב בשביל הישיבה, להגיד למזכירות של הישיבה, תשתמשו איתו להקלדות במחשב, לכל מיני דברים שאתם צריכים להקליד. זה כלום, אבל בשביל הילד זה עולם ומלואו, הוא חצי גודל. הוא שייך להנהלה, הוא במשרד. הילד מבחינה רגשית, הוא יושב למעלה, זאת אומרת, יש לו הרגשה מאוד טובה, הוא שם... אני לא כמוכם ילד שצריך להיכנס לכיתה, אני כבר בהנהלה, אני כבר במשרד. לא משנה, כן, אבל מה שאני בא להגיד, זה דברים קטנים, אבל הם פיקוח נפש. זה החמצן שאני צריך להחזיק את הילדים כדי לשמור עליהם בתוך המסגרת התורנית. נורא נורא חשוב שילד לא ייפלט מהמסגרת התורנית. הוא יישאר בתוך המסגרת בצורה כזאת, בצורה אחרת, ויותר מזה, ילד שהוא חלש בלימודים, אז חיידר מילא, איכשהו עברנו את זה, שמגיע ישיבה קטנה, ישיבה קטנה טובה לא תקבל אותו. ישיבה קטנה לא טובה, שכן מקבלת אותו, למה? כי הם צריכים שמות למחשב. הם צריכים שמות, שיהיה להם שכר וכך תלמידים, אז הם קוראים מי שבא. אבל הילדים האלה פוגשים שמה נוער שהוא הרבה שלהם לכל השטויות. פתאום הוא מלמד אותם גם את כל השטויות, ומלכוד. אני לא רוצה לשלוח למקום שיש כאלה ילדים, אבל מקום שאין כאלה ילדים לא מקבל את הבן שלי. זאת אומרת, אני באיזה מלכודת פה עם הסיפור הזה. וכשאני נותן לו תפקיד, הוא פתאום מרגיש, אני יותר גבוה מכל האלה, אז אני לא אלך אחרי השטויות שלהם. זאת אומרת, זה גם נותן לו איזשהו הערכה עצמית, שהוא מרגיש שהוא יותר חשוב, הוא יותר שווה. אז הוא פחות ילך אחרי הסוג הזה של הילדים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד בונה את הילדים ברגע שאני מוצא לתת להם תפקידים. אבל זה חייב להיות מגובה ונעזר מהנהלה של המקום. זאת אומרת, כי חלק מהמשחק פה זה שההנהלה הופכת אותו לחשוב דרך התפקידים. מספיק שהמנהל של החיידר שולח כזה ילד עם חבילת צ'קים, לך תמסור את זה להפקדה בבנק. בעינינו זה סתם שליחות, כמו שאני אומר לך, תביא לחם מהמכולת. אצל הילד זה חשיבות, הוא סומך עליי בצ'קים שלו. כאילו זה... הילד מרגיש חשוב, הוא סגן מנהל כבר. בגלל שסך הכל שלח אותו לך לבנק, תפקיד לי צ'קים. במכונה, כן? יהיה כל מיני דברים קטנים, כל מיני שטויות, כל מיני... הצד השווה שבהם, שהילד מרגיש שהוא חשוב. וכשהוא חשוב, ומישהו קורא לו לעשות מעשה קונדס, הוא לא ילך, כי הוא לא רוצה להפסיד את המעמד. כמו שאומרים, יש לו מה להפסיד. הוא לא רוצה להפסיד את המעמד החשוב שלו. הוא לא רוצה לקלקל יחסים עם המנהל. הוא לא רוצה שהמנהל יגיד לו, מה, אני נותן לך תפקידים, בסוף אתה הולך ועושה כאלה דברים, ואתה שותף כזה. קל וחומר שהוא גם לא ייפול לדברים הלא נקיים, לדברים המלוכלכים, שלפעמים ילד מביא איזה אייפון, איזה משהו עם סרטים, איזה משהו עם כל מיני תמונות, כל מיני דברים. הוא לא ייכנס לזה. ילד רגיל שלא לומד כלום, מהר מאוד כן ייכנס לזה. ילד שמרגיש סוג ב', ילד שמרגיש לא שווה, מהר מאוד כן ייכנס לכל הדברים הלא כשרים והלא נקיים שיש. לעומת זה, כשאני נותן לילד איזה תפקיד של חשיבות, זה החשיבות שומרת על על הבן אדם שהוא מרגיש אני כאילו זה, אני צריך, זה בתת מודע, אפילו הוא לא צריך להסביר לו את זה, הוא כבר לבד מרגיש, זה הדבר החשוב בעיניי. ההורים צריכים ללכת להנהלה ולדבר איתם, לילד שלנו יש בעיה, הילד שלנו לא כל כך יכול ללמוד, החדר כבר הוא יודע את זה, כי הוא כבר, הרי בהתחלה מנסים איתו ביפה, וזה לא מצליח, אחר כך מנסים בלא יפה, וזה גם, אנחנו הרי אחרי כל ה... אתה לא מתחיל עם זה, אתה מתחיל עם זה שאתה מכניס ילד ואתה מצפה שהוא ילמד טוב, הכל יהיה בסדר. אבל לאט לאט העניינים מתחיל סדקים, מתחיל בעיות, ואז אתה בא לאותם אותי, הילד עם בעיה, הילד לא יכול ללמוד והוא עם בעיה ואנחנו יודעים את הבעיה. עכשיו אנחנו במקום לריב איתו כל היום, בואו נחפש לו פתרון, שיהיה לו איזה תעסוקה, איזה משהו חיובי, איזה משהו של הצלחה. זה חייב להיות משהו של הצלחה. כשאבא אומר לבן שלו, אותו דבר, תסדר לי את הנושא הזה ותסדר לי את הנושא הזה, ואבא מרגיש, הילד מרגיש שאבא תלוי בו בכל מיני דברים. זאת אומרת, הוא צריך אותו, והוא עושה לו, והוא עוזר לו, והוא מסדר לו, הילד מרגיש מחויב להיות בסדר. גם בבית, גם בבית שאתה נותן לילד כל מיני תפקידים וכל מיני דברים שנותנים לו מעמד, הילד מרגיש מחויב להיות בסדר. תמיד שאני נותן לאדם תפקיד אחראי ואני סומך עליו ואני תלוי בו, הילד מרגיש שהוא מחויב להיות בסדר. זה שומר על הילד, זה שומר עליו. כי יש לו מה להפסיד, יש לו פה איזה סיפוק, איזה כבוד, איזה מעמד, שהוא לא היה לו את זה אף פעם בחיים, כי תמיד הוא היה כישלון. הרי הילד הזה, הוא תמיד היה כישלון, ותמיד הוא היה בעיה, ותמיד היה טענות נגדו. פתאום הוא, אני מעלה אותו לגדולה, אני פתאום עושה ממנו משהו חשוב. תארו לעצמכם שאחד שהיה כל הזמן נושר, 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 אומרים לו, בוא תהיה נהג של הרב שטיימן. הוא מרגיש שאני מסיע את גדול הדור. אז כאילו, אז צריך להתפלל וצריך ללמוד, כאילו, אני לא כמו כל האלה.
מה
שאומר
שזה פועל גם אצל מבוגרים.
מה?
המהלך הזה נראה שפועל גם אצל מבוגרים.
בטח, הוא פועל אצל כל אדם, ודאי. הוא פועל אצל כל אדם בעולם, אבל אצל ילדים זה פיקוח נפש. זאת אומרת, ההבדל בין מבוגרים, לכל אדם זה טוב וזה מועיל וזה... מאיר חודש תמיד היה אומר, מי שמרגיש שלא יכול ללמוד, שיהיה מסביב ללימוד. זה משפט שתמיד הוא היה אומר את זה. מי שמרגיש שלא יכול ללמוד, שיהיה מסביב ללימוד. אומר ביידיש ככה, ערום תירה, מסביב לתורה. זה פשוט ככה, הסברה הזאת. גם אנשים מבוגרים, ודאי. אבל אצל ילדים, אני צריך לבנות לו מערכת חיסונית. אני צריך לדעת שהילד הזה יצא לחיים, הוא יצטרך לעמוד בניסיונות. היום בחור שהולך לצבא, זה אי אפשר לתאר את הניסיונות. אי אפשר לתאר, זה היום ונורא מכל כיוון, גם מכיוון של איזה מילים שומעים ואיזה דברים רואים, וגם מהתמודדות עם שבת והתמודדות עם כשרות. יש בעיות בהלכה לא פשוטות בכלל, מאוד מאוד מסובכות. אני פעם הייתי, קראו לי לתת הרצאה בסיס של חיל האוויר. ניגש אליי טייס בבית הכנסת, טייס דתי. אז היה ערפאת, היה לו הליקופטר, שעשו את השלום, לערפאת היה הליקופטר. כל פעם שערפאת היה עולה באוויר עם הליקופטר, שני הליקופטרים של ישראל, של הצבא שלנו, היו מלווים אותו. ככה היה התקן. בא טייס דתי, אומר שערפאת עולה באוויר, מחייבים אותי לטוס בהליקופטר ללוות את ערפאת. מותר לטוס בשבת? בא לשאול אותי. אמרתי לו, לא, זה לא פיקוח נפש. הוא אומר, אבל זה, יש כזה הסכם עם ערפאת שזה... אמרת שהוא לא יישא בשבת. מה קרה? אז הוא הלך למפקד ואמר, אני שאלתי רב וזה. אז הוא אומר, הרב הזה לא מבין מה זה צבא. כאילו, הם לא... זה נורא... היה סיפור בזמנו, היה קבוצה של חיילים דתיים, הסדר. חיילים עם כיפות סרוגות, אבל רציניים, דתיים, חיילים של הסדר. לקחו אותם בשבת לחרמון, לשמור על אלה שבאים לעשות סקי בחרמון בשבת. וזה לקחת ג'יפ ונשק ולנסוע למעלה לחרמון ולעשות ציורים עם הג'יפ ועם הנשק. חילול שבת דאורייתא. אחד מהם הלך לרב אלישיב ושאל אותו אם מותר לי לבוא בשבת עם ג'יפ ועם נשק, בגלל שאלה רוצים לעשות סקי בשבת. מה הם באים? לחלל שבת כל אלה. הוא אומר, כל אלה באים לחלל שבת ואני צריך לבוא לשמור עליהם. אמר לו הרב אלישיב, היות וחלק מהאלה שבאים זה תינוקות, באים הורים ואים איתם תינוקות, והתינוקות הם לא נקראים מחללי שבת, אז על התינוקות אתה צריך לשמור, אז לכן זה נקרא פיקוח נפש ומותר לעשות את זה. ככה אבל יש לי פסק. טוב, אחרי איזה כמה חודשים לקחו אותם לסיני, לשמור על אלה שכותפים עגבניות. ושם כבר לא היה תינוקות, שם זה אנשים מבוגרים. הוא עוד פעם הלך לרב אלישיב. אמר לו, עכשיו לקחו אותנו לסיני לשמור על על זה של העגבניות. אז הוא אומר לו, אסור. הוא אומר לו, אבל יבוא הערבים יהרגו אותם. אז הוא אמר לו, עליתהו לרשע וימות, אין דבר כזה. אם אדם רוצה לחלל שבת, שיחלל שבת. אני לא חייב לשמור עליו, אם הוא ימות, שימות. כאילו, מה פתאום? כאן התשובה של הרשע הייתה, עליתהו לרשע וימות. אין שום היתר לשמור על זה. כאילו, הוא חזר. ואמר למפקד, שאני שאלתי את הרב אלישיב, הוא אמר שללכת לשמור על בשבת על מי שכותב עגבניות, אסור, אני לא מחלל שבת על... אז קראו שם על הרב הצבאי, ואמרו לו, תראה, הוא בא ואומר, שהרב אלישיב אומר שאסור דבר כזה. הוא אמר להם הרב הצבאי, הרב אלישיב לא מבין את רוח ההתיישבות, כאילו... אז לכן הוא פוסק ככה, אם הוא מבין את רוח ההתיישבות, אולי... אז אני לא מדבר שהחילונים הם בעיה, הרבנים הצבאיים הם בעיה. זאת אומרת, ההתמודדות שלך זה לא מול איזה חילוני שלא לא מבין מה זה שבת. הרב הצבאי הוא בעיה. הוא בעיה שהוא מקבל מזכורת כדי לה... אני אמרתי לאיזה רב צבאי, אצלכם בעצם כל ההלכה נגמרת בשלוש מילים. מותר לך, מותר לך, מותר לך. זה כל זה כל הפסקי ההלכה של הצבא. זה בעיה, זה בעיה אמיתית. עכשיו, בחור שיש לו חוט שדרה, שהוא כבר נשוי, והוא כבר עם חוט שדרה מסוים, אז הוא כן, הוא יכול לבוא לצבא ולהגיד, שמע, אני שאלתי וזה אסור, ואני לא עושה את זה. אבל בחור ב-18 אין לו אומץ, הוא לא מסוגל, במיוחד אם הוא בחור ש... ואז הבחורים האלה ישר נופלים. עכשיו, זה לא רק צבא, זה לא רק צבא. צבא זה דוגמה... יותר חריפה. גם כשאדם הולך לעבוד בבנק ועושים שבת גיבוש לעובדי הבנק באיזה בית מלון. לאן אתה נכנס? למה אתה נכנס? מיליון שאלות בהלכה. אתם יודעים היום מה זה להיות שבת בבית מלון? כל הדלתות חשמליות. היום כל הזה. כל הבית מלון מלא חיישנים ומצלמות ודלתות חשמליות אני לא מדבר עכשיו על כשרות של אוכל. מה? כן, אתה חיישנים כאלה שמדליקים חשמל, מכבים חשמל. ובעיה של טלטול בשבת, בתוך הבית מלון, יש בעיה מאוד מאוד לא פשוטה לטלטל בתוך בית מלון בשבת, כי חלק מהאורחים זה גויים ומחללי שבת, ואתה לא יכול לעשות עירוב חצרות במקום שכתוב שמי שלא מאמין בעירוב, אז העירוב לא עובד בשבילו, לא שהוא לא עובד בשבילו פרטי, אלא לא, זה לא תופס, כן. ויש לך גויים שם, ויש לך מחלל שבת בפרסיה, זה בעיה לא פשוטה לטלטל בבית מלון בשבת, זה מסובך מאוד כל הנושא הזה. אז יש לך בעיה בבית מלון לטלטל, יש לך בעיה עם דלתות, יש לך... שבת גיבוש, אני לא מדבר על רמת האוכל, על רמת הכשרות של האוכל, אני... זה דברים, היום זה לא פשוט, איפה שאתה זז, זה ניסיונות בהלכה, שלא לדבר על הדברים היותר מלוכלכים, שזה גם זה ניסיונות לא פשוטים בכלל. לא פשוטים בכלל לעמוד בכל הדברים האלה. אז הילדים זה עוד יותר קיצוני. אנחנו חייבים לעבוד איתם ממש, והדרך היחידה לתת להם כבוד, לתת להם תפקידים, לתת להם מעמד, לחפש כל הזמן מתחת האדמה רעיונות, ואז אנחנו שומרים עליהם עד החתונה, ואם ירצה השם אחר כך, נזכה לראות נחת.